אליקים אמר ביחס לדבר אחד על האוטונומיה, הוא אמר הם לא יכולים לכרות אמנות, הם לא יכולים לכרות בריתות עם להביא את משמרות המהפכה. דווקא נזכרתי בדוגמה אחרת, לפני שבועות אחדים הרשות הפלסטינית חתמה הסכם עם המלך עבדאללה והכירה בזכותו של המלך עבדאללה על הר הבית. הנה הם יכולים לחתום. ומה נזכרתי? עומד יהודי אחד מול בית הוועד הפועל של ההסתדרות בתל אביב. עומד, מסתכל, ניגש אליו אחד ואומר לו, מוצא חן בעיניך? אומר, אתה רוצה לקנות? אומר, כן, כמה זה עולה? אומר, שום דבר, מיליון שקל אני מוכר לך את הבית. מכירים את הבניין גדול? אומר, מיליון שקל? תביא את, כותב צ'ק, מיליון שקל, נותן לו, לוחצים ידיים. יודע שזה חבר אליו, אומר לו, תגידי, מה זה היה השטות הזאת? אתה יודע שהבית הזה לא שלו, הוא יודע שאין לך מיליון שקל, מה היה כל זה אומר לו, והעץ זה שום דבר? אבו מאזן נתן לעבדאללה משהו שהוא בעליל לא שלו, אבל גם שקר שהוא לובש לבוש של אמנה בינלאומית יש לו תוקף, ולכן אוטונומיה יש בה סכנות, וצודק בוודאי אליקים שאוטונומיה אפשר בכלל לחשוב עליה רק בהינתן ריבונות לפני כל דבר אחר, אבל צריך להכיר בסכנות, כי מרגע שניתנה יהיה קשה מאוד לקחת מהם זכויות כאלה שניתנו להם, ואף אחד לא נמנע מהם לחתום על אמנות, כולל אלה מסתברות המערכת. לפני שבוע, באותו סוף שבוע שעברה, שנשים נבין ממנו מאמרים, פרסם בישראל היום, במוסף שלהם, מאמר של דורי גולד. בידוע שישראל היום שופרו של נתניהו, ובידוע שדורי גולד הוא שופרו של נתניהו. והמאמר הזה, בשבת האחרונה, המאבק המתחדש על בקעת הירדן. והוא אומר, כהי לישנה, נוכחות צבאית, שום דבר, צודק אליקים, מכלל אין אתה שומע עליו, אבל להפך, זו כוונתו של נתניהו. אבל אנחנו לא זקוקים לרמזים, נתניהו אומר במפורש, הוא מתכוון להקים מדינה פלסטינית, יהודה ושומרון. הוויכוח יהיה כמה תיקוני גבול יהיו, כמה חלקים מבקעת בית שאן ומהנגב ומחבל לכיש ניתן להם תמורת אריאל וגוש עציון. על זה יהיה ויכוח. ומי שחשב לפני 4 שנים בנאום בר אילן שהוא אנוס על פי הדיבור והוא תחת לחץ ולכן הוא אומר אבל הוא לא מתקבל, צריך להבין את השינוי האמיתי שהתחולל בנתניהו, והיום הוא לא רק מאמת את התוכנית של שלום עכשיו אלא גם את עולם הנימוקים של שלום עכשיו. הוא אומר אנחנו לא רוצים להיות מדינה דו-לאומית, ברגע שהוא משתמש בנימוקים הדמוגרפיים, אנחנו צריכים להבין, הוא שם, הוא כבר לא מנהיג הימין בישראל, הבעיה שלנו שאת זה אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא קמים לצעוק על נאמני ארץ ישראל בליכוד ובבית היהודי, איך אתם יושבים ומאפשרים לו ללכת את כל הדרך, עד לרגע המכריע, לפני החתימה אני מניח שנפרשו, אבל הם סוללים את דרכו של נתניהו להקמת מדינה פלסטינית.
אבל הבית היהודי.
כן, נכון, עד הרגע האחרון, הם יצאו כשיהיה מאוחר מדי. את שרון אפשר היה לעצור רק ברגע אחד. התקציב של לפני תוכנית ההתנתקות. כי על התקציב אפשר לגייס ימין ושמאל. עם התקציב הנוכחי אפשר להפיל את נתניהו. כולם יצאו נגד, אם הבית היהודי יוצא, אין לו תקציב, הוא עובד, הוא לא מקים את המדינה הלאומית, את המדינה הפלסטינית, ברגע שהוא מעביר את התקציב, לא זקוק יותר לבית היהודי. ברגע שהוא מעביר את התקציב, הוא יכול להגיד, אתם רוצים, תשארו, אתם לא רוצים, אל תשארו, אתם לא ממש מעניינים אותי. כי מדינה פלסטינית מתקבלת את התמיכה הזאת, ושל מפלגת העבודה ושל הערבים, יש לו הרוב. ולכן הרגע שאפשר לעצור את נתניהו הוא בחודש הקרוב על התקציב, אחר כך לא יהיה לזה רוב בכנסת. אינני יודע אם זה יקרה, זה... למזלנו זה תלוי הרבה לא בנתניהו. אבל אם זה היה תלוי בו, מיד אחרי התקציב הוא יוצא, ושמענו היום הדלפות שכבר התקיימו לפני שבועיים, פגישות בביתו של נתניהו, משרף אל-אג'רמי, מהמכונה שר האסירים בממשלת הפלסטינים, מחבל שישב 12 שנה בכלא, נתניהו אירח אותו בבית עם אבו עלה, וכבר קיימו מסע ומתן, זה לא דבר עתידי, זה דבר שמתקיים לנגד עינינו, והבית היהודי נרדם בשמירה, והליכוד נרדם בשמירה. נאמני ארץ ישראל הכי טובים, יושבים שם, יודעים ושותקים. עכשיו, אני מנסה להתכנס רגע לשאלת סיפוח בקעת הירדן, כי זה היה הנושא שהתכתב לנו. האם יש טעם להיאבק על סיפוח בקעת הירדן? מתוך מחשבה שנוחז במשהו מועט, שעליו אולי יש קונצנזוס, וזה יהיה תנאי שהערבים לא יוכלו לקבל, ולכן בעזרת בקעת יריחו, בעזרת בקעת הירדן, נשבור את האפשרות לקיים משא ומתן. אני מכיר משהו שהוא לכאורה יותר קונצנזוס. ירושלים, שפעם חשבתי שתציל אותנו כי על ירושלים לא יוותרו, ולצערנו אנחנו רואים שגם על ירושלים הם מוכנים לוותר. ולכן המחשבה של להיאחז בבקעת יריחו בנוסח של תוכנית אלון ההיסטורית מ-67-68, שאלון אמר גבול הביטחון של ישראל כאן, נתניהו אומר כן, ברצון, תוכנית אלון, דורי גולד מדבר על תוכנית אלון, ברצון הוא אומר, אבל נוכחות צבאית, וסופה של נוכחות צבאית כזאת, בדיוק, אני מזכיר לכם מה שהיה בפינוי גוש קטיף, בגירוש משם, אמרו, אנחנו נוציא כל הידיעה, אנחנו נישאר בציר פילדלפי, והיה הסתייגות, וזה עבר, אף אחד לא שאל אותם, הפינוי יהיה בשני שלבים בהתחלה, ומאחר כך חושבים מחדש, ברחו מגוש קטיף, ברחו מציר פילדלפי, לנימוקים הביטחוניים, לא שאין להם חשיבות אמיתית, אבל אין להם יכולת של קו הגנה אמיתי, שרק התחושה העמוקה שזו ארץ ישראל ששייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל, רק זה יכול לגרום לנו להיאחז בארץ, ולא נימוקים ביטחוניים כאלה ואחרים. ולכן גם הניסיון להגיד, אוקיי, בוא נספח רק את שטחי C. כי אם אלה אומרים לנו דמוגרפיה, אז בשטחי C אין כל כך הרבה ערבים, ואלה שחוששים מדמוגרפיה לא יחששו לספח את שטחי C. לא זה יתקבל על ידי העולם, לא בקעת הירדן, לא רק ירושלים, התביעה היא על הכל. ולכן מול תביעה על הכל, אסור לנו לתבוע חצי, אסור לנו לתבוע שליש ורבע. התביעה ואליקים דיבר על זה. אנחנו צריכים להכיר את החוק הישראלי, לספח מן הירדן ועד הים. מה אנחנו יכולים לעשות בשלב הזה? ואמרתי שלהערכתי, התקציב המתרגש ובא עלינו בעוד חודש או חודש וחצי, זו כמעט ההזדמנות הפרלמנטרית האחרונה לבלום את נתניהו. אחר כך אין לנו קלפים. לכן כל אחד ואחד, בכלים של רשותו, בנויה או מכתב או טלפון או אס-אם-אס או פאקס או אימייל, מה שיש לכל אחד. להפגיז את חברי הכנסת שלנו, שאנחנו משוכנעים שהם נאמנים לארץ ישראל, ולהגיד להם, לא תהא תפארתכם על הדרך הזאת, אנחנו יודעים שאתם סוללים את דרכו של נתניהו. את זה עכשיו, לשוב ולומר להם, אני אומר לכם, אני הייתי שם, 10 שנים הייתי שם, שחבר כנסת אומר לכם, יש לי מאות פניות מהציבור, היו לו 7. ככה זה קורה כשהוא רואה, מביאים לשולחן את ערימת הפקסים מהבוקר, 7-8-10 פקסים, זה מבול. זה מעליב לחשוב, אבל זה עובד. זה עובד. אנחנו בבניין ההוא מנותקים מהציבור. והדרך שלנו להרגיש מה הציבור רוצה זה לקבל מהסמסים, והטלפונים, והפקסים, והמאמרים בעיתון, והפקסים והאימיילים בדוח, והעוזרים מביאים את הדבר הזה, הוא אומר, זה מה שהציבור שבחר בי רוצה, אני לא יכול להתעלם. זה דבר מועט, דבר קטן, דבר שפועל. יש צדקת אחת בשם סוזידין של מתות ערים שעושה עבודה מופלאה בדבר הזה, והיא עובדת בעיקר על חברי הכנסת של הליכוד, אבל יש לה מערכת הקשרים ומאות אנשים שמתנפלים, הדבר הזה עובד. ולכן גם דברים מחפרותים לכאורה כאלה הם בידינו. הדרישה שלנו מחברי הכנסת הנאמנים בארץ ישראל צריכה להיות קווים אדומים. אי אפשר לשבת בממשלה ולומר, כל עוד הם רק מדברים, לא נורא. אני רוצה לדעת על מה מדברים. למה אני מוכן לדבר עם המנהיג הרוחני של איראן? אני לא פוסל אפשרות של הידברות, השאלה על מה מדברים. אני מוכן לדבר עם מנהיג איראן על פירוק הנשק הגרעיני של איראן, קרוב ודאי שהוא לא ישמע לי, אבל אני מוכן לדבר איתו. אני מוכן לדבר על אבו מאזן, על טרנספר לערבים, אני מוכן לדבר איתו, קרוב למדי שהוא לא ישמע. השאלה היא לא עצם הדיבור, אלא על מה מדברים. ולכן הקווים האדומים שלנו בדרישה לאותם נאמני ארץ ישראל צריכה להיות, לא מדברים על מדינה פלסטינית. כי ברגע שאנחנו שם, והשאלה היא רק כמה, יותר גדולה, עוד יותר גדולה, עוד יותר גדולה, חילופי שטחים, שם אנחנו כבר לא יכולים לבלום, ברגע שמסכימים עם העיקרון, ואת זה אי אפשר להסכים. לזה אי אפשר להסכים, ולצערנו גם הבית היהודי, גם הליכוד מסכימים לזה. מסכימים לכך שנתניהו יקיים מסע ומתן על ארץ ישראל. בלי תנאים מוקדמים, כלומר גם על ירושלים, גם על הפליטים, גם על הכל. הזכרנו את המילה טרנספר.
בזמנו ביקשה מאיתנו לכתוב לחברי הכנסת עניין חוק ההסדרה. לא יודע, כתבנו, כתבנו.
אין לנו תעודת פיתוח שמבטיחה הצלחה. אם הייתה לי תעודה כזאת, אני כנראה הייתי שם, לא. אבל אין לנו ביטחון שנצליח, אבל אם אנחנו שואלים לנו מה אנחנו יכולים לעשות, זה אחד דברים. בסופו של דבר, היו חברי כנסת מהליכוד ושרים שאמרו, אנחנו נתבע את זה ונתפטר אם זה לא יקרה, נתניהו עשה להם בו, אז הם נבלו ולא יתפטר. בסדר, אנחנו צריכים להביא אותם עד לנקודה כזאת, ובסוף הם ראו שלמרות שהם הבטיחו, ולמרות שהם מעלו בהתחייבותם להתפטר אם חוק ההסדרה לא יעבור, הציבור לא רק שלא הניש אותם, אלא נתן להם שכר על פועלם. אז למה הם צריכים לפחד בפעם הבאה? עכשיו, הזכרתי את המילה טרנספר. פעם זאת הייתה מילה לגיטימית. מישהו פעם קיבל פרס נובל לשלום, איזה ינסן אחד, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, קיבל פרס נובל לשלום על טרנספר בין טורקיה ויוון, חילופי אוכלוסין. אנחנו חיים במציאות אחרת. גנדי הוסיף את המילה טרנספר מרצון או טרנספר בהסכמה כדי להכניס את האפשרות הזאת לשיח הלגיטימי. זה היה הבדל בינו לבין כהנא. כהנא אמר טרנספר והוצא מחוץ לחוק. גנדי אמר טרנספר בהסכמה, אני לא אין דבר כזה, אבל אני יכול לבוא אליו בטענות. לצערנו הדבר הזה לא רלוונטי יותר. לא רלוונטי כי מה שהיה אפשרי בעולם לפני 90 שנה לא אפשרי בסיטואציה הנוכחית, הוא יכול להיות אפשרי מחר. הוא יכול להיות אפשרי מחר בבוקר. אנחנו רואים לנגד עינינו טרנספר מרצון של מיליוני סורים. יש 2 מיליון סורים שברחו מסוריה, יש אומרים 3 מיליון, כי יש מלחמה. ובסיטואציה של מלחמה אנשים עוזרים ובורחים לפעמים המצליח להרוד. אלוהים יעזבו 2 מיליון ערבים את יהודה ושומרון, אין לנו בעיה דמוגרפית. אז אי אפשר להתעלם מהאפשרות הזאת שבסיטואציה של מלחמה דברים כאלה קורים, אבל להערכתי גם אם זה יקרה, אני עוד לא רואה את המבנה הנפשי של מנהיגי ישראל שימנעו מהם מלשוב לאחר מכן. אנחנו זוכרים מה היה בקלקיליה כשדיין החזיר את הערבים פה ממעברות הירדן. אז טרנספר כתוכנית מדינית לא רלוונטית, אבל בכל זאת מה אפשרי? אליקים התחיל לדבר על הדבר הזה, צריך לחשוב בקיצור מה העולם בעצם רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאיתנו שני דברים. הוא מסיים את הכיבוש, ושתי מדינות לשני עמים, ואני חושב, למה אני כל הזמן נחשב קיצוני ועושה דווקא ומדבר נגד? למה לא לזרום עם הדרישות של העולם? למה לא להיענות לדרישות העולם? ואפשר להיענות לדרישות העולם בשני הדברים האלה. אנחנו חייבים לסיים את הכיבוש. זה אין לי ספק. אנחנו חייבים לסיים את הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל שהחל לפני 1300 שנה ולהתחיל בהר הבית. להתחיל בהר הבית, אתמול הייתי שם, הערבים בעלי הבית, לא רק ברמי לוי, לא רק בבן יהודה, בעיקר בהר הבית, והם בעלי הבית ברחוב בן יהודה, כי הם בעלי הבית בהר הבית. כי אנחנו אפשרנו להם להיות בעלי הבית בהר הבית. סילוק הכיבוש המוסלמי מארץ ישראל חייב להתחיל מהר הבית. זה אפשרי, זה בידינו, אנחנו לא עושים מספיק בעניין הזה, לא מדברים, והדבר הגרוע ביותר פה הוא השלט ששם הרבנות הראשית, ולכן אין 100,000 יהודים כל חודש שמבקרים בהר. אין 100,000 יהודים והערבים בהר, וכשהערבים בהר, הערבים, אמרו את גרינברג, מי ששולט בהר הבית ישלוט בכל מיני. זה הדבר הראשון שצריך לעשות, והדבר השני זה שתי מדינות לשני עמים, ואני גם בעד, אני שונא כל הזמן להיות נגד, ויש לנו כבר מדינה אחת, והיא בירדן, וכל מי שאומר שירדן היא ארץ ישראל, בוודאי שחלקים ירדן הם ארץ ישראל, נחלת גד, ראובן וחצי המנשה, אבל אני מזכיר לכם שכשמשה רבנו עלה, עלה לפה, זה פה, אמרו לו אתה לא תיכנס אל הארץ, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
הוא היה בארץ,
אם זאת הארץ, לא היו עושים כזה עניין, מחציית הירדן. הם נכנסו לארץ ישראל בשלב הזה. של אבא שלי בבית היה ספר, 1600 עמודים של יהודי בשם בר דרומה, שנקרא וזה גבול הארץ. לא קראתי את זה. ואבא שלי אמר על הספר הזה, 1600 עמודים, הוא אמר, זה היה פשוט, היה מספיק עמוד אחד. אבל גבול הארץ הוא לא דבר, הוא לא דבר מוגדר, הוא השתנה לאורך ההיסטוריה. ולכן, כשאנחנו אומרים, מדינת הלאום של הערבים הפלסטינים צריכה להיות מוכרת על ידי כל העולם בעבר הירדן המזרחי, אין בכך בגידה בארץ ישראל. כי בסוף מצאתי את עצמי היחידי בכנסת, כולל בסיעה שלי, שהסכים לדבר על זה, שחברה מקומם אמרו לי, יד רובן חצי המנשה, חצי המנשה קרוב לי. באמת אין בוקר שאני לא מתעורר ושואל באמת מה עם חצי המנשה, לא ראיתי אותו בזמן האחרון. מה קורה איתו? איפה הוא? למה לא שומעים לו? לא טלפון, לא שום דבר. אני אומר שזה באמת, הדברים האלה לא תלויים עליו. ומדינת הלאום של העם המומצא הזה, העם הפלסטיני, תוכר בירדן לא כי אנחנו נרצה בכך, ולא כי האמריקאים ירצו בכך, ולא כי ממשלת ישראל תסכים לקלקל את היחסים הקדושים שלה עם המלך עבדאללה, אלא כי הם יפילו את השלטון ההאשמי שם, מה שקורה במצרים ובלוב ובתוניס ובסוריה ובתימן, יקרה גם שם. ואז יום אחד יכול להיות שזה יהיה רע, יכול להיות שפה יהיה גבול מדמם, יכול להיות שאל-קאידה ישתלטו על זה, יכול להיות שתהיה שם מלחמת אזרחים וירדן תתפלג לשניים, כמו סוריה, כמו עיראק, כמו מדינות אחרות, ויהיה דרום בדואי, ויהיה צפון. אינני יודע לתאר מה יקרה, אבל זאת תהיה בסופו של דבר מדינה פלסטינאית בעיני העולם, כי הם 80% מהאוכלוסייה, כי הם הרוב, וזכות ההגדרה העצמית שהעולם מכיר בה, תאפשר להם להקים מדינה, באותו יום ישראל צריכה להשתמש בעיקרון של ועדת האום ב-1947, אונסקו, הוועדה המיוחדת לפלסטין קבעה. ופה אנחנו לא צריכים להמציא תוכנית חדשה. כשוועדת האום ביקרה בארץ במאי 47, הם הציעו חלוקת הארץ, מה שאומץ בכ"ט בנובמבר באום, מדינה יהודית, מדינה ערבית, והם ראו שבמדינה היהודית העתידה לקום יש 600 אלף יהודים ו-450 אלף ערבים. והם הבינו, הדולים הבינו שדבר כזה לא יכול להתקיים. במציאות של העוינות בין שתי אוכלוסיות, במציאות של מלחמה בעין, גם במאי 47 היה ברור שתהיה מלחמה עכשיו, הערבים יצאו. והם מציעים שהערבים במדינה היהודית יהיו תושבי המדינה היהודית ואזרחי המדינה הערבית, חלוקה בין אזרחות ותושבות. מה שאומר, ואליקים דיבר על זה, שהערבי בשכם, אם לא נצליח להוציא אותו בטרנספר ולהערכתי, זה באמת יהיה נס משמעותי אם הוא נצליח. אבל אם הנס הזה לא יקרה בימינו, אבל מה שיקרה בימינו זה שתקום שם במקום הממלכה ההאשמית, מדינה של רוב האוכלוסייה שם, שישראל תספח את כל יהודה ושומרון, כולל בקעת הירדן כמובן, וזה יהיה גבול המדינה שלה, והערבים, בשכם, ברמאללה, וכנים, יהיו תושבי מדינת ישראל ואזרחי המדינה בירדן.
הם מקבלים את התוכנית
שלנו, שלנו, לא,
איך מקבלים את זה?
הם מקבלים. הם לא מקבלים, אבל הם מבצעים. כלומר, הם היו מעדיפים, הוויכוח בתנועה הלאומית הפלסטינית בשנות ה-60 היה האם הדרך לאמן, במחנה של ערפאת, הוויכוח היה האם הדרך לאמן עוברת דרך ירושלים, או הדרך לירושלים עוברת דרך אמן. בספטמבר השחור הם הכריעו, הדרך לירושלים עוברת דרך אמן. קודם לחולל הפיכה צבאית בירדן, ואחר כך לכבוש את הגדה המערבית כולה. ישראל המערבית. וזה ספטמבר השחור של ערפאת, ועל זה הוא שבר את הראש, ואחר כך הם שינו את האסטרטגיה. קודם מדינת ישראל, אחר כך ירדן. אבל הם לא מפונקים, ואם ירדן תיפול לידי תפני בשש, זה יהיה קודם.
והתחילו את הכיבוש הארץ על ידי עזה ויריחו. עכשיו, אנחנו עוד לא מבינים את זה בכלל, ואנחנו היום עושים את הכנס הזה לא סתם, אלא שהכיבוש של הארץ הוא צריך להתחיל מגיטת יריחו, וזה לא סתם, אלא כמו שאמר הרב, יש כאן סוד בעניין. אם יריחו לא בידיים שלנו, זה כתוב, יריחו שגרת משגרת בידי ישראל, את יריחו צריך לכבוש, והדרך לכבוש את יריחו זה דרך מוחלית ודרך קשה. אם אנחנו לא נגיע ברמה הזאת ולא נכבוש את יריחו, לא נצליח לכבוש את כל הארץ. זאת אומרת, הדרך לכיבוש הארץ ולסילוק הערבים ולכיבוש יריחו, קודם כל, הוא תלוי בנו, וזה על ידי הקשר שלנו עם יריחו.
הכל תלוי בנו, הכל.
25 שנים הייתי בצבא. ויש לי סיווג ביטחוני, אבל הוא מוגבל. אני שותף סוד לחלק מהדברים, אבל בוודאי לא לכולם. לסוד הזה, בסוד הזה, רק בסוד של הרביים.
אני לא ממש הבנתי, כשאנחנו באים לכתוב פסקים למייל ימית על זה, כפי שאנחנו עושים, באמת את הטיעון לא הבנתי, איך זה המפתח?
המפתח הוא מפתח למספרים. כלומר, אם הבית היהודי ונהנה ארץ ישראל, מה שנקרא שדולת ארץ ישראל, 40 וכמה חברי כנסת שאורית סטרוק הצדקת קיבצה בכנסת, אם הם באים לנתניהו ואומרים לו, או שאתה יורד מהמסע ומתן עם הפלסטינים, או שאין לך תקציב. או שאין לך תקציב.
מה קשר הדבר?
אין לך תקציב, הממשלה נופלת. אם הם תקציבים נגד התקציב, ומפלגת העבודה מצביעה נגד התקציב, ומרץ, וערבים, אין תקציב, הממשלה נופלת, על פי חוק. אם הממשלה, ואז הולכים לבחירות. אז הולכים לבחירות, נתניהו במיטבו כשהוא באופוזיציה. באמת, גם הליכוד במיטבו כשהוא באופוזיציה. הסיסמה רק הליכוד יכול להיאסוננו, נכונה? כשיש אופוזיציה לאומית חזקה, מפלגת העבודה לא יכולה לחתום על הסכם למסירת ארץ ישראל כשנתניהו, כשאולמרט, כששרון, גם כשבגין, יושבים בראשות הממשלה מטעם הליכוד.
היה ניסיון
כל
הזמן, אבל ברק שהוא היה שר מתן עם ערפאת,
נכון, נכון, אבל לא יכול היה למסור כי הוא היה ממשלת מיעוט של 24 פעמים. כלומר, בלמנו אותו.
לא, זה ערפאת בלם אותו.
לא היה לו מנדט, ערפאת בצדק, ערפאת אומר בצדק, עם מי אני הייתי חותם? אין לו, הוא היה ממשלת מיעוט, ממשלת ברק התפוררה על רקע הכישלונות שלו בדיכוי האינתיפאדה השנייה. נכון שערפאת עזר לנו ולא חתם איתו ברגע המכריע, אבל הוא לא יכול היה לבצע את הדבר הזה, כי לא היה לו רוב, לא היה לו רוב.
רגע,
כשהוא
הסכים
לחתום
שם, נגיד שחושב...
לא היה לו רוב.
לא היה לו רוב. אה, כאילו הוא מביא את זה ולא היה מסכים.
נכון. לא היה לו רוב. וגם תזכרו איזה תעלולים עולה לרבין ופרס כדי להשיג את ה-61 לאוסלו.
קנו,
להערכתי, אם נתניהו בשלטון, הסכנה להקמת מדינה פלסטינית גדולה בכמה מונים
מאשר אם הוא לא...